אלא אינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה, ולא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו מתחילים סדרה של 4 פרקים על כוכבי נייטרונים ועל כוכבים מוזרים. מה הם כוכבי נייטרונים? מה יקרה אם נתקרב יותר מדי לאחד מהם? ולמה הם הבסיס לכל מה שחי? יש לנו הרבה מה להספיק. עכשיו אני רוצה להכין אתכם קצת מראש. אישית, אני אוהב כוכבי נייטרונים. אני מת עליהם. תראו, כוכבי נייטרונים הם מעין מאסטר של פיזיקה. יש לנו את האחורים שחורים, המפלצתיים, שאתם יודעים שאני מחבב. אבל בסוף היום, חור שחור הוא אובייקט די פשוט. כל המשחקים סביבו נובעים מכוח המשיכה, מתורת היחסות הכללית, ויש לו באמצע סינגולריות שאין לנו מושג באמת מה קורה בה. אוקיי, ביג דיל. כוכבי נייטרונים הרבה יותר מעניינים. יש להם גם מסה עצומה, כמו של חור שחור, אמנם לא עד כדי כך עצומה, אבל כן עצומה, דחיסות לא הגיונית, ויש להם פוטנציאל לייצר חומר מסוג שלא ראינו כבר יותר מ-13 מיליארד שנים ביקום. מה עוד? יש להם שדות מגנטיים מטורפים, והם מפעל לייצור אבני הבניין של החיים שלנו. החיים עצמם. אז מה זה כוכבי נייטרונים? כוכבי נייטרונים הם שרידים של כוכבים ענקיים שקרסו. מדובר על כוכבים גדולים בהרבה מהשמש שלנו, שמסיימים את חייהם באירוע אלים. האירוע הזה יכול להוביל להיווצרות של כוכבי נייטרונים. כולנו מורכבים מהשרידים של הכוכבים הענקיים האלו, מוזר ככל שזה נשמע. וזו סיבה טובה מספיק לצלול פנימה ולהבין את הנושא לעומק. הבנה של התהליך הזה תיתן לנו את הרקע להבין את כוכבי הנייטרונים. העצמים שהם לא חורים שחורים, המוזרים ביותר ביקום. צריך להגיד, העצמים המוזרים ביותר ביקום, שאפשר ממש לראות אותם. בואו נתחיל. חלק אחד. איך עובדים כוכבים? לפני שנוכל להגיע לכוכבי הנייטרונים עצמם, אנחנו צריכים להסביר מה בדיוק קורה בכוכבים ענקיים רגילים בזמן הקריסה. קארל סייגן אמר פעם ש We are made of star stuff. וזה נכון. כימיה היא משחק בין כל אבני היסוד של הטבע. אפשר לחשוב על כל היסודות קצת כמו אבני לגו. האבן הפשוטה ביותר, היסוד הפשוט ביותר, הוא מימן. מימן מרכיב בערך 40% מהאטומים בגוף שלנו, אבל בגלל שהוא הכי קל והכי פשוט, 6% ממשקל הגוף. הליום, היסוד הבא, הוא קצת פחות פשוט ממימן, והוא כמעט לא מרכיב כלום, כי הוא מעין אבן לגו שלא מתחברת לשום דבר. מימן והליום נוצרו בכמויות גדולות מאוד בראשית היקום. יותר מימן מאשר הליום. אבני הלגו האלו יצרו כוכבים. כוכבים הם בעצם מפעל ענק לייצור חומרים כבדים יותר ממימן והליום. אבל, first thing first, בואו נדבר על איך כוכבים עושים את זה. כוכבים כמו השמש שלנו הם אובייקט מסיבי מאוד וחם מאוד שנמצא בשיווי משקל. בואו נסביר. חשוב להעביר את הנקודה הבסיסית קודם כל. כשאני אומר כוכב, אני מתכוון לסטאר, כמו השמש שלנו. כדור הארץ הוא לא כוכב, הוא כוכב לכת או פלנטה. בעברית זה קצת מבלבל, כי המילה כוכב מופיעה גם בכוכב לכת, באנגלית זה יותר ברור, בין star לפלנט. אז אנחנו מדברים פה על star, על כוכב. אוקיי, אתם סגורים על זה? בואו נתקדם. כוכבים הם בעצם גוש של חומר מסיבי מאוד. הכבידה שלהם יוצרת בהם המון המון חום. החום הזה מנסה לנפח אותם. זה מה שחום עושה. הסברנו את זה כבר בפרק על השמש, איך החום נוצר בליבה של הכוכב, בליבה של השמש שהיא כוכב. אנחנו ניכנס לזה בטיפה יותר פירוט היום. אבל ברמה הבסיסית, העובדה שמעל הכוכב נמצאות כמה טריליוני טריליוני טונות, מובילה לדחיסות רבה. הדחיסות הזו גורמת לטמפרטורה גבוהה בלב הכוכב, מה שדוחס את גרעיני האטומים. בליבה של הכוכב, הלחץ העצום, הכבידה העצומה, דוחסת כל ארבעה מימנים בצורה כל כך חזקה, שההתנגדות שלהם להכניס שותפים לדירה נענית בשלילה על ידי טריליוני טונות החומר שיושבים מעליהם. על כן, כל ארבעה מימנים נדחסים להליום. זה אומר שאנחנו ממירים ארבעה מימנים להליום. זה מה שקורה בליבה של השמש. עכשיו, ממש עכשיו, ארבעה גרעיני מימן, שהם בעצם ארבעה פרוטונים, נפגשים, ובתהליך שלא ניכנס אליו לעומק, יוצרים אטום אחד של אליום, שיש בו שני פרוטונים ושני נייטרונים. התהליך הזה משחרר אנרגיה, וזוהי האנרגיה שגורמת לנו לא להיות מסוגלים להסתכל על השמש ישירות, אפילו ממרחק של כמה מיליוני קילומטרים. הרבה הרבה אנרגיה. הכוחות האלו, הכבידה מצד אחד שדוחסת את האטומים, והאנרגיה מהצד השני שדוחה את הכבידה, נמצאים בקרב מתמיד. בעבור כוכב כמו השמש שלנו, האיזון הזה נשמר לכמה מיליארדי שנים. לקראת סוף החיים של השמש, הכבידה תנצח. ספוילר, הכבידה תמיד מנצחת. השמש שלנו תתנפח. היא תעיף מעצמה את השכבות החיצוניות, ומה שישאר ממנה זה ננס לבן. זוהי בעצם הליבה של השמש. האירוע הזה הוא דומה להשאלה של נשל. השמש נפטרת מהמעטפת שלה. זה אירוע אלים מאוד, והאירוע הזה יגרום להיווצרות של ערפילית. יש הרבה מאוד ערפיליות יפהפיות שהן תוצאה של כוכבים שקרסו. אוקיי, בואו נתעמק רגע בדיוק במה שקורה בלב השמש ומייצר כל כך הרבה אנרגיה. אמרנו ששני אטומים, ארבעה אטומים של מימן נדחסים לאטום אחד של הליום. בואו נעצור רגע ונסביר. מה זה אטום בעצם? דיברנו על זה בפרק 4. אטום יש לו גרעין המורכב מניוטרונים ופרוטונים, שהם מורכבים מקוארקים, שלמיטב ידיעתנו כרגע לפחות לא מורכבים משום דבר. בנוסף, יש באטום גם אלקטרונים, שמקיפים את גרעין האטום. המבנה הזה לא מדויק, המבנה הקלאסי של האלקטרון שמקיף גרעין אטום, אבל אני לא רוצה להיכנס יותר מדי למכניקת הקוונטים. בעוד כמה פרקים אנחנו הולכים להתחיל ספיישל ארוך ומקיף על מכניקת הקוונטים ונשמור את האלקטרון לשם. מה שחשוב לי להגיד לכם הוא שכמעט כל המסה של האטום מרוכזת בגרעין שלו, בפרוטון ובנייטרון. האלקטרון די זניח בהיבט המסה שלו. עכשיו, רוב נפח האטום, רוב רובו המוחלט של הנפח, 99.9999% זה כלום. פשוט כלום. ריק. וקום. הגרעין של האטום תופס רק 0.0001% מהנפח שלו. בפועל, דה פקטו הוא כל המסו של האטום. אם אטום היה בגודל של מגרש כדורגל, הגרעין היה משהו בגודל של רוסיקה. עכשיו, שלא תבינו אותי לא נכון. אטומים שמחים להצטופף בקבוצות בכפוף לחוקי הכימיה. לדוגמה, בכל מולקולת מים בגוף שלכם ובכוס המים שלכם, H2O, יש שני אטומים של מימן. הגרעינים לעומת זאת אוהבים את הספייס שלהם. גרעיני אטום אוהבים שיש וקום ענק שמקיף אותם. אין להם בעיה שיש להם שכנים, אבל להפר את הוקום הזה הם ממש לא שמחים. זה בדיוק כמו עם הקורונה. יש לכל אחד את המרווח שלו, אף אחד לא עובר את שני המטרים, social distancing. הם לא שמחים שאף אחד מפר את הוואקום הזה. בשביל להפר את הוואקום הזה צריך המון כוח. לכבידה של הכוכב לא אכפת מהרצון שלהם לוואקום. הכבידה כל כך חזקה שהיא מצליחה להפר את זה ולדחוס את הגרעינים. היא מצליחה לקחת ארבעה מימנים, רק את הפרוטונים, רק את הגרעין של המימן, שהוא רק פרוטון, למימן אין נייטרון בגרעין, ולדחוס אותם ביחד לאליום אחד. האליום הזה מצטבר. האליום הזה מצטבר, גם לו יש וקום מסביב, בשלב מסוים כל האליום הזה נדחס כל כך חזק, עד שהוא שוב מאבד את היכולת לשמור על הוואקום שלו, והוא מתחיל להפוך לפחמן. הכוכב גדל, הטמפרטורות עולות, והפחמן גם כן עובר את אותו תהליך, אין לו יותר וואקום, נדחס לניאון. ניאון למגנזיום, מגנזיום לסודיום, סודיום לחמצן, חמצן לסיליקון, וב-2 עד 3 מיליארד מעלות סיליקון לבסוף מותח לברזל. העלייה בטמפרטורה הזו מובילה לגידול בגודל של הכוכב. אם נסתכל על ביטלג'וז, שזה אחד הכוכבים הבהירים בשמיים, מדובר על על ענק אדום. הוא גדול יותר מהמסלול של מאדים סביב השמש. עצום. הוא רחוק מאיתנו 500 שנות אור. ממרחק כזה, אם השמש הייתה במרחק כזה, היינו צריכים טלסקופ מאוד מאוד טוב רק כדי לראות אותה. את ביטלג'וז אנחנו רואים בלילה, בלי שום דבר מעבר לעיניים שלנו. אז ככל שכוכב, ביטלג'וז הוא כבר לקראת סוף החיים שלו, לכן הוא נורא גדול. לעומתו, רייג'ול הוא על ענק כחול. הוא פולט פי 100,000 יותר אור מהשמש. זה כבר עצום. בכל מקרה, כל גידול, כל שלב כזה של גידול, מוביל לעוד חיסה של חומר, לעוד עלייה של טמפרטורות בליבת הכוכב, ולהתחה של עוד ועוד חומר. עכשיו אנחנו מדברים על ברזל. אמרנו שסיליקון הופך לברזל בשלב האחרון. מה זה הברזל הזה? ברזל זה בעיה. ברזל זו בעיה גדולה מאוד. ברזל נצבר ומותח. כמו יתר החומרים, אבל הוא דורש אנרגיה ולא משחרר אנרגיה בדחיסה. הכוכב שלנו על סף סוף חייו, הוא נראה כמו בצל. הליבה של הכוכב היא כולה ברזל וגם קצת ניקל. דחוס מאוד, אבל לא מספיק דחוס כדי ליצור חומר כבד. מעליו יש שכבה של סיליקון וגופרית, מעליה שכבת חמצן ואז ניון, מגנזיום, מעליה חמצן ופחמן, מעליה אליום, פחמן וניאון, ולבסוף הליום וחנקן, מימן והליום. ככל שהכוכב גדול יותר, כך הוא שורף מהר יותר את הדלק שלו. כל שלב בהיתוך שלנו, שתיארנו קודם, מהר יותר מהקודם. יש לנו את הגוש ברזל הזה באמצע, ופשוט זה לא משנה כמה אנחנו נצטרך המון כוח לדחוס אותו, כדי להפוך אותו לחומר כבד יותר, ובכל מקרה זה לא ישחרר אנרגיה, אז הכבידה בשלב הזה מתחילה לנצח. כל שלב בהיתוך שתיארנו מקודם, ממימן לאליום וכן הלאה עד ברזל, כל שלב מהיר יותר מהקודם. אם נסתכל על כוכב במסה של בערך פי 20 מהשמש, וזה מה שמעניין אותנו בפרק הזה, הוא יתיך מימן לאליום במשך כמה מיליארדי שנים. אליום לפחמן, מיליארד שנים. פחמן לניאון, 1,000 שנים. ניאון לחמצן, שנה אחת בלבד. חמצן לסיליקון, כמה חודשים. סיליקון ועוד כל מיני חומרים לברזל, ביום אחד. עכשיו, הברזל הזה ביום הזה אוכל אנרגיה מהכוכב, ולא מייצר אנרגיה. זה מאיץ את הקריסה. הוא שואב אנרגיה, נדחס עוד, שואב עוד אנרגיה, ותוסיפו על זה את כל טריליוני הלחץ האדיר של כל החומר שנמצא למעלה בכוכב, ואנחנו מקבלים קריסה מואצת. ברזל הוא רחוב לא מוצא. אנחנו מקבלים אנרגיה אם אנחנו דוחסים יסודות אחרים כדי לקבל ברזל, ואנחנו מקבלים אנרגיה אם אנחנו מפרקים יסודות כבדים יותר לברזל. הברזל עצמו הוא יסוד יציב מאוד. יציאה לכל כיוון מברזל מצריכה השקעת אנרגיה. לכן, התחת ברזל שואבת אנרגיה מהכוכב. בצירוף כל המסה שמעליו, יש לנו לחץ עצום. האמת היא שכל מה שאני אתאר עכשיו לוקח רק חלקיק שנייה ברגע שזה מתחיל בסוף היום האחרון של הכוכב. הליבה קורסת. הקריסה הזו של ליבת הברזל קורית באחוז ניכר ממהירות האור. כל הכוכב, כל טריליוני אטונות, קורסים יחד במהירות שהיא לא נתפסת. הליבה הפנימית קורסת מגודל של כמה מאות קילומטרים לכמה עשרות קילומטרים בכמה שניות. בליבת הכוכב בשלב הזה יש לנו פיזיקה מדהימה. הפיזיקה הזו מייצרת ברגע אחד המון חומרים כבדים יותר מברזל. אבל לא את כל החומרים הכבדים. שימו לב, אנחנו דוחסים בתהליך הזה כמות עצומה של חומר לשטח קטנטן. מה קורה שדוחסים בכוח משהו? זה מייצר גל הלם. גל הלם עצום. גל ההלם הזה מתפשט. ולרגע אחד, במונחים קוסמיים, בפועל זה נמשך כמה חודשים, מאיר את כל הגלקסיה. יש פה רגע אחד של יותר מפי 100 אנרגיה מאשר כל מה שהשמש תייצר אי פעם, בכל החיים שלה. לרגע אחד, הפיצוץ הזה בהיר יותר מכל הכוכבים בגלקסיה ביחד. הכוכב מתפוצץ. הוא מתפוצץ. זה מדהים. אתם מוזמנים לרשום בגוגל ערפילית הסרטן. אחד השרידים היפים ביותר של סופרנובה שהייתה אי פעם ביקום. ערפילית הסרטן היא שריד של סופרנובה צעיר יחסית, בסך הכל משנת 1054. האמת היא שיש לנו תיעודים של אסטרונומים סינים, ערבים, ואפילו תיעודים של עמים ילידים אמריקאים לגבי העצם הזה. קשה לי לדמיין אפילו מה חשבו האנשים שחיו אז, שראו אור מופיע בשמיים. חזק יותר מהשמש ומאיר את היום ואת הלילה. כי, קבלו את זה, הפיצוץ היה כל כך חזק שהיה אפשר לראות את האור של הסופרנובה במשך 23 יום באור יום. ועוד כמעט שנתיים ראו אותו מאיר בלילה. עכשיו, הסופרנובה הזו הייתה 6,300 שנות אור מאיתנו. זה מרחק מגוחך לגמרי. אבל הפיצוץ היה כל כך חזק שראו אותו באור יום. אוקיי, אז באמת מעניין לחשוב מה הם חשבו לעצמם, אתם יודעים, בתקופה כזאת, מה אלוהים או אלים או לא יודע מה, טורף לגמרי. היום דבר כזה יופיע, לדעתי, נראה גל של קונספירציות. אז. אבל מה קרה אחרי הפיצוץ? מכאן אנחנו נכנסים לסימן שאלה לגבי גודל הכוכב. הוא מה שיכתיב לנו את המשך הפרק. אם הכוכב הוא במסה של יותר מ-20 פעם מסת השמש, הקריסה הזו שתיארנו שיוצרת הסופרנובה פשוט לא עוצרת. הקריסה ממשיכה, הכבידה כל כך חזקה, ושום דבר לא מצליח להתנגד לה. כך נולד לו, חור שחור. אוקיי, אבל אם הכוכב הוא במסה של פחות מ-20 פעם מסת השמש, הוא לא יגיע להיות חור שחור. הוא יעצר קצת לפני. השריד יהיה כוכב נייטרונים, וזה הגיבור שלנו. חלק 2. מבוא לכוכבי נייטרונים. הגענו לסוף המוות של הכוכב. אנחנו מדברים פה על כוכב בגודל של פי 8 עד פי 20 ממסת השמש. כלומר, כוכב עצום, אבל לא מהגדולים ביותר. דיברנו על ליבת הברזל. הליבה הזו נדחסת מאוד. זוכרים שרוב המוחלט של האטום הוא כלום ושום דבר? גוש הברזל הזה מתחיל להידחס יותר ויותר. הגרעינים של טריליוני אטומים נוגעים אחד בשני, אבל הם לא יכולים לעבור היתוך גרעיני לחומר אחר. האלקטרונים מתנגשים בפרוטונים, ויחד הם יוצרים נייטרונים. הכוכב הזה נהיה גוש של נייטרונים, במקום גוש ברזל. כל גוש הברזל לשעבר הזה, שהיה בגודל של כדור הארץ כשהיה ברזל, קטן לגודל של עיר קטנה, שכמעט כולה נייטרונים. עכשיו יש לנו המון 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 נייטרונים, דחוסים ביניהם, אין לנו את הוואקום כבר. למה שהנייטרונים לא ימשיכו להידחס? או, אז פה אנחנו צריכים להשיג מושג חדש שנקרא degeneracy pressure. זה מה שמונע מהאטומים של, של החומר בכוכב הגדול יותר לקרוס. כשהיינו בכוכב גדול, היה לנו degeneracy pressure של האלקטרונים בין האטומים. זה מה שמנע את הקריסה של הוואקום. האמת היא שאם לוקחים גוש של נייטרונים, מקבלים אפקט דומה הנקרא neutron degeneracy. גם כאן הרעיון הוא שאם אנחנו מגיעים לרמת לחץ מסוימת, לחץ חזק מאוד מאוד, הנייטרונים פשוט מתנגדים להמשך הדחיסה. כל עוד הגוש הזה לא עובר את המסה של 2.8 פעמים מסת השמש, הנייטרונים מצליחים להישאר יציבים. וזה כוכב נייטרונים. חשוב להבין עד כמה דחוס הכוכב נייטרונים הזה. הוא נורא 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 קטן, אבל המסה שלו היא בערך כמו כל השמש. שימו לב שהוא דחוס לגודל של עיר. לשמש יש מסה של בערך פי 300 אלף מכדור הארץ. דמיינו, 300 אלף פעם את כדור הארץ נדחס לעיגול בגודל של תל אביב. זה אפשרי כי אנחנו, האוויר שאנחנו נושמים, העצים, החיות, כל דבר שאי פעם ראיתם, כמעט הכל עשוי אך ורק מכלום, כמו שתיארנו קודם. ברגע שדוחסים רק את הגרעינים, מקבלים המון נייטרונים. דחיסה של המון נייטרונים משמעותה מסה עצומה בשטח קטן מאוד. מה שנשאר לנו כעת זה כוכב נייטרונים, בערך בגודל של 25 קילומטר. הכוכב הזה דחוס, דחוס מאוד. אם ניקח קוביית סוכר של כוכב נייטרונים, של, זה נקרא נייטרוניום, חומר שממנו מורכב הכוכב נייטרונים, הוא שוקל בערך כמו כל המכוניות בעולם ביחד. תחשבו לדחוס כמה מאות מיליוני מכוניות לתוך קוביית משחק. זה כמו לדחוס את הר אברסט לגודל של כוס קפה. או לדחוס את כל בני האדם בעולם לקוביה גם כן. שיהיה לכם מה לשים בקפה שלכם של הר אברסט. אוקיי, מה יקרה אם ננסה לנחות על כוכב נייטרונים? טוב, אם תנסו לנחות שם, אתם תהיו מתים מאוד. מהר מאוד. אתם תהיו משותחים מיד לעובי של כמה אטומים, וזה בגלל כוח הכבידה העצום של כוכבי הנייטרונים. כוח המשיכה שם חזק בערך פי 100 מיליארד מכדור הארץ. אני שוקל 70 קילו בערך בכדור הארץ. על כוכב נייטרונים אני אשקול 7 טריליון קילו. 7 טריליון. זה בערך כמו 30 אלף פעם מגדל עזריאלי שרונה. החלק החיצוני של כוכבי נייטרונים מורכב משרידים של ברזל מהכוכב שקרס. מה שקורה בתוך הליבה שלו כל כך מטורף שאנחנו נדבר על זה בהמשך הסדרה. עכשיו, הכוכב הזה חם. חם מאוד. לעומת השמש, שטמפרטורת השטח שלה היא בערך 5,000 מעלות, הטמפרטורה על השפה של כוכב נייטרונים יכולה לעבור את מיליון המעלות. זה מטורף לגמרי. בנוסף, כוכבי נייטרונים מסתובבים. הם יכולים להסתובב כמה מאות או אלפי פעמים בשנייה אחת. זה הרבה יותר מכל גוף אחר שאנחנו מכירים ביקום. הסיבוב שלהם כל כך מיוחד, והשדה המגנטי שלהם כל כך מיוחד, שגם על זה נדבר בנפרד בהמשך הסדרה. זוכרים מה קורה שדברים מסתובבים מהר, מהר מאוד? מקבלים שדה מגנטי. כוכבי נייטרונים מייצרים לא מעט שדה מגנטי. אמנם, הנייטרונים הם ניטרלים, אבל יש שם עוד קצת דברים, עם מטען חשמלי, שמסתובבים מהר. והנה, יש לנו שדה מגנטי מטורף. יכול להיות שלכוכבי נייטרונים, יש כוכבי נייטרונים שיש להם שדה מגנטי חזק פי טריליון מזה של השמש. זה מספיק, בשביל שכבר במרחק של 100,000 קילומטר מכוכב הנייטרונים, הטלפון שלכם, כרטיסי האשראי שלכם, יפסיקו לעבוד. מגוחך לגמרי, לא נתפס, וזה אמיתי לגמרי. אבל האם כל הדברים המשוגעים האלה בכלל קיימים? אז כן, זה קיים באמת. וזה אפילו יותר משוגע ממה שנדמה לכם, ואנחנו נדבר על זה ועל עוד הרבה תכונות של כוכבי נייטרונים בפרקים הבאים, פרקים 40, 41 ו-42, גם כן יעסקו אך ורק בכוכבי נייטרונים. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. היום דיברנו על כוכבי נייטרונים. האמת היא שעשיתי לכם הקדמה ארוכה יחסית לגבי איך כוכבים עובדים, איך הם מתים, כי זה הבסיס להבנה של לידתם של כוכבי הנייטרונים. כוכב בסוף היום הוא חומר שנמצא באיזון עם עצמו. יש לחץ אדיר כתוצאה מכוח הכבידה של כל החומר שדוחס את הכוכב פנימה, ולחץ אדיר שמתנגד כלפי חוץ כתוצאה מההיתוך הגרעיני בלב הכוכב. זהו שיווי המשקל או האיזון. זה מוביל לכוכב יציב, אבל עד לנקודה מסוימת. עד לנקודה בה מצטבר המון ברזל בליבה שלו. הברזל הזה מצטבר מהר מאוד. בכמה ימים כל העסק קורס. הכל קורס לפיצוץ כל כך אדיר שאפשר לראות אותו לידרלי בכל הגלקסיה, שאנחנו קוראים לו סופרנובה. עכשיו, אם הכוכב היה מסיבי יותר מפי 20 מהשמש, הוא היה הופך לחור שחור. אבל אם הוא בין 8 ל-20 פעם מסת השמש, הוא הופך לכוכב נייטרונים. כוכב נייטרונים הוא גוש של נייטרונים שמתגברים על המשך הקריסה שלהם כתוצאה מ-degeneracy pressure, כמו הלחץ שמונע מאטומים להידחס לאטומים אחרים, אבל בסקלות של גרעיני אטום במקום בסקלות של אטום שלם. על כן, כוכבי נייטרונים הם דחוסים מאוד. כפית של כוכבי נייטרונים שוקלת יותר מכל בני האדם בעולם יחד. הם חמים מאוד, בערך פי 2000 מהשמש, בערך. הם מסתובבים מהר מאוד, כמה מאות פעמים בשנייה. כל התכונות הקיצוניות האלו מובילות אותם להיות בקבוצת העצמים המעניינים ביותר ביקום. בפרקים הבאים נדבר על איך רואים אותם ועל ההשפעות שלהם, ונדבר על מה קורה כשהם מתנגשים, נדבר על ההרכב שלהם, ולבסוף גם נדבר על אפשרויות מאוד מאוד מוזרות. לגבי ההרכב שלהם. תודה רבה רבה לכם על הקשבה. הפודקאסט של אין סוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל, כוכבי הנייטרונים, פרוטונים, מה שאתם רוצים, להנגיש לכולם. אני מאוד נהנה לעשות את הפרקים האלה, אני מאוד נהנה לקבל את הפידבק שלכם. אתם יכולים לראות בנוט של הפרק פרטים ליצירת קשר איתי, יש לנו עמוד פייסבוק בשם אל האינסוף, מוזמנים לבקר שם, לכתוב לנו לייק, מוזמנים לכתוב לי מה דעתכם על הפרקים, מוזמנים לשאול שאלות, להציע פרקים חדשים, אני תמיד שמח לקבל משוב, וזה כיף מאוד לדבר איתכם. אנחנו החל מכאן מפסיקים פרקים זוגיים כאלה, פרקים אי-זוגיים כאלה, ומתחילים להתמקד בנושאים שונים ועליהם לבנות את מערכת הפרקים, כמו לדוגמה, הפרקים האלו שהם על כוכבי הנייטרונים. הפודקאסט של אל האינסוף הוא יוזמה שלי להנגשת חקר החלל לכולם ולכולן ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה, וכמובן שהפרקים מונגשים לכם בחינם ומתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום לכולכם ולכולכן. אם אהבתם את הפרק, בבקשה שתפו אותו עם כל מי שהוא כבד בחיים שלכם, עם כל מי שקל בחיים שלכם, עם כל מי שהוא קצת נמצא ב-degeneracy pressure, בואו ניקח את המושג הזה מהפרק, degeneracy pressure, כל מי שנמצא בלחץ כזה עם הסביבה שלו, וגם מי שלא, שתפו עם חברים, משפחה, עם מי שאתם רוצים, וכמה שיותר, אם אתם יכולים להיכנס, לתת לנו 5 כוכבים באפל פודקאסט, מאוד מאוד יעזור, ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה, ועד הפעם הבאה שלכם, טל.